נדמה לי שמה שמעסיק אותנו בחודשים האחרונים לא מעט, ואני אומר לא מעט באנדרסטייטמנט, זה היחסים שלנו עם אירופה. והנה כמעט במיוחד, עוד מעט נבדוק אם זה יצא במקרה או שלא במקרה, אבל אני מניח שלא, אבל זה יצא בתזמון נפלא, אודיסאה דיפלומטית, זה שמו של הספר בהוצאת מגנס, לידתם של היחסים המיוחדים עם אירופה. בין 1957 ל-1970, אבל זה כמובן משליך על מה שקורה היום. ומי שחתומים על הספר הם שני פרופסורים, פרופסור ליאור הרמן ופרופסור גדי היימן, פרופסור ליחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, שאיתו אנחנו מדברים. אם אני אקרא לך גדי, אני מקווה שלא תנטור לי כמו שהאירופאים נותרים לנו, פרופסור גדי היימן. קודם כל, מהו פורום אירופה? יש מושג כזה בתוך הפקולטה ליחסים בינלאומיים?
כן, כן, זו היחידה שבעצם גם מלמדת וגם חוקרת את אירופה, היבשת הסמוכה לנו, ובעצם היא מעבירה, אמנם עדיין אין שם תוכנית לימודים לתואר ראשון, אבל מתואר שני ודוקטורט אפשר לעשות שם.
מעניין. באים האירופאים אגב, או שזה רק תוכנית ישראלית? זאת אומרת, זה לא תוכנית חול? גם שסטודנטים מהחוץ יכולים להגיע? שילמדו קצת? איך זה עובד?
כן, כן, מגיעים.
מגיעים גם מחול, יפה, יפה מאוד, יפה. מה הם אומרים עלינו, פרופסור היימן? מה הם אומרים עלינו באמת? עזוב, לא בא, אתה יודע, לא בדיפלומטיה, לא בא, אתה יודע, לא בהצהרות שמשחררים כל מיני חברי פרלמנט אירופאי ושרי חוץ אלה ואחרים שדי מתאהבים אותנו, בוא נודה על האמת בצער.
כן, טוב, יש לנו, הרומן שלנו עם אירופה הוא ארוך, הוא טרגי במידה רבה, והגישה של אירופה השתנתה כלפינו לאורך השנים, זאת אומרת, עד 67 הייתה לנו תמיכה גדולה מאוד בקרב הציבורים האירופאים במערב אירופה, ודווקא הממשלות לפעמים היו מסויגות מסיבות ריאל פוליטיות, כמובן ההקשר של הסכסוך הערבי-ישראלי, האינטרסים של מעצמות אירופה, מדינות אירופה בעולם הערבי, תבעו איזושהי קרירות כלפי ישראל. בעוד הציבורים היו אלה שדחפו דווקא, היו פרו-ישראלים מובהקים, והרבה פעמים הממשלות נמצאו בעצם בתווך שבין אותם אינטרסים ריאל פוליטיים ובין בעצם התמיכה הציבורית בישראל.
אגב, סליחה שאני לוקח אותך, פרופסור היימן, לבנאלי, הכי בנאלית שאפשר. הנה, תראה את האירוויזיון האחרון. חבר השופטים בכל המדינות האירופאיות נתן לזמרת שלנו מעט מאוד נקודות. היא לא הייתה יכולה לקנות עם זה אפילו יוגורט במקולת. והנה, אחרי זה, כשפותחים את זה להצבעה של כלל הציבור האירופאי, מסתבר שהציבור האירופאי עדיין מחבב אותנו, עדיין מסמפת אותנו. אז יש פה איזשהו קושי, נכון? מצד אחד יש בציבור האירופאי עדיין חיבה ואהדה לישראל, למרות הכל. בניגוד נקרא לזה לדרג או לממסד הדיפלומטי, המדיני.
אני מניח שכן. אני לא בטוח שההצבעות באירוויזיון לגמרי משקפות התחושות שלהם כלפי...
אתה מתייחס אליי עכשיו בנימוס, זה בסדר, אני מקבל גדי, אני מקבל באהבה גם את העניין הזה. אוקיי, בסדר, אוקיי.
אני חושב שהם חיבבו את השיר ו...
תחקור, תחקרו את זה בפורום אירופה, שמע, אני נתתי לך עכשיו רעיון אדיר למחקר, נו. כן, אבל כן.
בוא נגיד שהאירופה של היום היא לא אירופה של אז, גם מבחינה גיאוגרפית, ואני מניח שאנחנו יודעים גם שהתמיכה בישראל דווקא באה עכשיו, התמיכה של הציבורים, בוא נגיד, בישראל, באה דווקא מצד המדינות שהצטרפו אליה בשלבים המתקדמים יותר.
נכון.
מזרח אירופה.
אחרי נפילת מסך הברזל, נזכיר רק את צ'כיה, את סלובקיה, את הונגריה, את סרביה במידה מסוימת, מדינות שמגלות אהדה עצומה לישראל, בעוד שהמדינות שצעדו איתנו, ונניח לספרד הפשיסטית, שזה הדימוי לפחות בעיניי במשך הרבה שנים, אבל נחשוב על צרפת או נחשוב על איטליה, איטליה בעצם איתנו, אבל נדמה לי שיש באמת, או אנגליה בוודאי, נדמה לי שיש פה איזשהו משהו, איזה מין בלנס מאוד שככה השתנה, נכון? מין כפות המוזניים השתנו במידה מסוימת.
כן, במערב אירופה ברור שהביקורת כלפינו היא רבה, והיא באה הרבה דווקא מצד הציבורים, כאשר הממשלות לפעמים, אומנם חלקן הן מאוד ביקורתיות כלפי ישראל, ובמיוחד כמובן בשנה האחרונה, אבל חלקן מבינות את החשיבות שיש לישראל במישור האסטרטגי, כן? ושוב, אני בעצם, זה בא בניגוד, זה עומד בניגוד, לתקופה הראשונה שבה הספר עוסק למעשה, שבה התמונה הייתה לגמרי הפוכה. זאת אומרת, שם הייתה אהדה עצומה למדינת ישראל, אותה מדינה צעירה, שכמעט אפשר לומר כמה מאפר, כן, מדינת היהודים אחרי השואה, שנתפסה כדוד, כן, שמתעמת עם גוליאת, ולכן באמת היא שאהבה אמפתיה וסימפתיה.
הולנד כמשל, פרופסור איימן.
ממש כך, הולנד הייתה, קשה היום להאמין, אבל הולנד הייתה אחת מהמדינות התומכות ביותר בדבקות, בחמימות, בנאמנות במדינת ישראל, והיא עזרה לנו בהקשר למשל של המגעים, ההתקשרות של ישראל לאירופה, לקהילה האירופית. הולנד הייתה אולי ידידתנו הטובה ביותר.
אתה יודע, אני מסתכל על שם הספר שלכם, אודיסאה דיפלומטית, שוב נזכיר הוצאת מאגנס, ספר מרתק יש לומר, גם למי שאינו אמון על יחסים בינלאומיים, אבל פה הסיפור עם אירופה הוא מרתק, וכמובן אתם מדברים במונח של שונים סיפור אהבה, אבל אני דווקא רוצה להתייחס לבחירה של השם שלכם, פרופסור גדי איימן. בעצם סיפור האודיסאה מסתיים מצד אחד בהצלחה גדולה, מצד שני בטרגדיה עצומה, כי אבא של אודיסאוס הרי משליך עצמו למים, לים וטובע, בלי לראות את בנו מתוך נדר שהוא נדר. מה זה אומר? שאנחנו נקפוץ לים, האירופאים יקפצו לים, מי יוכל את הכובע, מי יקפוץ לים בסופה של האודיסאה הזאת, שבעצם אתם מדברים על 12 שנים, אני יכול לדבר אולי על הרבה יותר מכך, כי הרי בסופו של דבר, באמת הספר שלכם מתאר את היסוד, את הבסיס, הוא גם מזכיר את העובדה שיש פה גם אינטרסים כלכליים ואינטרסים אחרים, כמו שהזכרת קודם. לאן זה הולך? זה נורא מעניין.
טוב, בתור היסטוריון יש לי את הפריבילגיה בעצם
להסתכל אחורה ולא קדימה, כן.
להסתכל אחורה, ולהסתכל על כל מה שקרה ב-30 השנה האחרונות כשמועה.
כן.
כן, הכותרת של הספר בעצם התייחסה לא לסוף הסיפור של המפורסם של עומר, אלא לחלק הראשון שבו, אני מדבר אחרי האיליאדה כמובן, שבו אודיסאוס בעצם חושב שהוא, יש לו מסע קצרצר הביתה אחרי שנים של מלחמה ארוכה בטרויה, ואז כמובן האל פוסדון מחליט להעניש אותו, והוא מעביר שנים בתלאות מרובות, כשכל פעם שבאופ... נראה לו שעוד רגע הוא מגיע למחוז חפצו, פתאום הוא מתרחק,
וזה בעצם
הסיפור של מסע שהישראלים התחילו אותו כשהם בטוחים שהם יצליחו די מהר בעצם להגיע לאיזשהו, למטרה שלהם, זאת אומרת להתקשרות עם הקהילה הכלכלית האירופית, ולאט לאט הסתבר להם שהעסק הוא הרבה הרבה יותר מסובך ממה שהם חשבו, והיו רגעים שממש נראה שהספינה הישראלית עומדת לפגוש, לטבוע או לפגוש בסרטון, בסופו של דבר הם הצליחו להגיע ליעד אחרי כעבור לא מעט שנים, וזה בעצם ההגבלה לסיפור של אודיסאוס, למרות באמת תביעתו של אביו, הוא מסתיים טוב מהבחינה הזאת שהוא מגיע הביתה.
הוא מגיע הביתה, נכון. נכון. כן. תשמע, אני רוצה לשאול אותך, ארי, בתור היסטוריון בן זמננו, שאתה באמת עוסק בהיסטוריה די חדשה, די... אתה לא רץ ל-3,000 ו-5,000 ו-7,000 שנה. השאלה המעניינת היא, ואני מדבר כרגע בעיקר על זיכרון לאומי, או זיכרון של עמים, או זיכרון של מדינות. הרי ב-1945, שזה היה אתמול בבוקר, הסתיימה מלחמה נוראית, מלחמת עולם, שגרמה לרצח של להרג ומוות של כמעט 60 מיליון בני אדם, כמובן השואה היהודית. עושה רושם שזה לא משפיע. אני מתרשם מהספר שלך שזה כן אולי סיבה טובה ליצור קשר עם המדינה הקטנה שעוד למרות הכל מצליחה בששת הימים גם לגבור על אויביה. אבל בסופו של דבר עושה רושם שהזיכרון מאוד קצר, או הייתי שם בצד השני של המשוואה שהציניות היא מאוד מאוד גדולה.
נכון, אני במידה רבה הישראלים העריכו יתר על המידה את הקלף המוסרי שנמצא בידם, זאת אומרת החוב הגדול של אירופה, העוול הגדול שאירופה עשתה ליהודים, לא רק בשואה, גם אנחנו יודעים במאות שנים, וכמובן
You name it, מהמאה החמישית, שישית לספירה, חופשי ומאושר.
נכון מאוד, והם העריכו שהדבר הזה יאפשר, יפתח דלתות. אני חושב שהדבר המוזר בסופו של דבר, זה דווקא העובדה שבסופו של דבר כן היה משקל לחוב הזה, אומנם לא באופן המובהק שהישראלים קיוו שזה יעבוד, אבל באמת לאירופאים שלא היה להם שום עניין בעצם בהתקשרות עם ישראל, בחתימת הסכם העדפה מסחרי עם ישראל, מבחינתם ישראל הייתה חדשות רעות, הייתה רק קופה של שרצים שיכולה לסבך את היחסים שלהם עם העולם הערבי ו... ליצור כל מיני בעיות משפטיות אל מול מדינות אחרות, ובכל זאת לא היססו להפנות עורף, לפתור את ישראל בלא כלום, בין השאר גם מתוך התחושה הזאת שאירופה חייבת משהו לישראל, וישראל עשתה שימוש בעניין המוסרי, בחוב המוסרי הזה, עד שבעצם הצליחה להשיג את מבוקשה, כן? אז כן. זאת אומרת שעם כל הציניות, בסופו של דבר, כן, העניין הזה, העניין הרגשי, המוסרי, כן שיחק תפקיד. כן. זה מעניין.
זה נכון, הנה, אני גם לא כל כך קונה את העובדה שאירופה עכשיו עומדת לצידם של החלשים והמסכנים, כי אחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר, כבר אני לא יודע מה לומר, מי הוא מסכן ומי הוא חלש. אני רוצה דווקא לחתום איתך, פרופסור גדי איימן, שוב נזכיר ספר נהדר בעיניי, אודיסאה דיפלומטית, לידתם של היחסים המיוחדים של ישראל עם אירופה, בין 57 ל-70, אז כלומר זה משליך עלינו. ושוב, אני יודע שאני לא אקח אותך לעתיד, אבל לפחות אולי התייחסות להווה, אני רואה את ההתחזקות עכשיו, שבבחירות לפרלמנט האירופאי, ההתחזקות ימינה. וההתחזקות ימינה, נדמה לי שהיא דווקא הולכת הפעם כנגד המוסלמים. ההיסטורית, אנחנו זוכרים שהרקונקוויסטה, והכיבוש המוסלמי של ספרד, ואולי חלקים באיטליה, בסופו של דבר הרקונקוויסטה הייתה שם. השאלה אם היא חוזרת עכשיו, ואם כן, איך זה אפשרי, ואיפה אנחנו בתוך הסיפור הזה, ישראל?
כן, האירוניה של ההיסטוריה, שוב, האירוניה זה שעכשיו אנחנו מסתכלים על העלייה של הימין והימין הקיצוני. טוב, אני לא בטוח איפה ליבם של כל הישראלים בעניין הזה, אבל דבר אחד די ברור, שמבחינה לפחות מדינית צרה, הדבר הזה עובד לטובתה של ישראל, כי שם נמצא דווקא האהדה המדינית לישראל, בעוד שהשמאל הוא הרבה יותר ביקורתי. אני רוצה להזכיר לך ש בעצם התמונה הייתה לגמרי הפוכה בשנות ה-50 וה-60. דווקא השמאל, הסוציאליסטי, נחשב בעל ברית טבעי של מדינת ישראל, למשל השמאל, המפלגה הסוציאליסטית בצרפת, שהיא זו שכוננה את היחסים המיוחדים עם מדינת ישראל, שאומנם בסופו של דבר ב-67,
כן.
טוב, אחר כך היה עלייתו של דגול, שהיה כמובן מהימין, אבל שם דווקא הייתה דעיכה של הקשר עם ישראל. זאת אומרת, דווקא השמאל נתפס כזה שהוא גורם חיובי, תומך, והתמונה התהפכה. היום השמאל הוא הביקורתי והימין הוא התומך יותר, וזה מראה שהדברים משתנים.
כן, לגמרי.
ויכולים להשתנות שוב, כמובן, בעתיד.
אני לגמרי מסכים איתך, ובהחלט לפחות מי שככה רוצה להבין יותר, הספר הזה שלכם הוא ספר שבהחלט מחבר ועושה את ההקשר, הוא ספר נהדר, גם אני מאוד מאוד, כמו שהבנת, מאוד מאוד אהבתי את הכותרת, את השם, אודיסאה, אודיסאה דיפלומטית. הוצאת מאגנס, שוב נזכיר. פרופסור גדי איימן, אני מודה לך מאוד על השיחה המרתקת הזאת.
תודה גבי שהערכת אותי בתוכניתך ותודה למאזינים.
תודה, שבת שלום, להתראות.
שבת שלום, להתראות.